חושב שאני מדבר עברית. אני חושב שהנושא של היום הוא איך לחיות חיים של תורה או של בית תורה, משהו כזה, באזור. אז אני רוצה להתחיל לראות מה זה נקרא בכלל לחיות חיים על פי משהו. אז זו השאלה. אני רוצה להיות בן תורה, כהיינו, או חיים של תורה. אני רוצה שיש דבר שמנהיג לי או מאפיין לי את החיים. כן? אז השאלה, איך עושים את זה, או מה גורם לזה? אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שלכל בן אדם יש דברים שמנהיגים לו את החיים. לכל בן אדם יש את זה. רק בדרך כלל, אם בן אדם לא עובד על עצמו, אז מה שמנהיג לו את החיים זהו דברים שהוא במשך החיים חש. הוא חש את זה יותר, חש את זה פחות, אבל זה מה שמנהיג לו את החיים. אני מכיר אנשים שהחיים שלהם מונהגים על ידי זה שרוצים כבוד, זה דבר גדול מאוד, ובלי זה הם לא יכולים, הם מרגישים שהם לא יכולים לשרוד. יש אנשים שזה דומה לזה מעמד חברתי, שבלי מעמד חברתי הם מרגישים שהחברה, אולי פה במקסיקו יש דבר כזה, אם החברה מסתכל עליך עקום, אז אתה מרגיש שאתה מת. מכיר את זה? אז כנראה יש הרבה מתים פה במקסיקו, שעדיין הולכים בשתיים. אבל זהו דבר למשל שמאוד נותן לאנשים כיוון בחיים. אני לא יכול לדעת מה יגידו השכנים, ואם אני לא הולך לחופש פעמיים בשנה או ארבע פעמים בשנה בחוץ לארץ, אז מה יגידו? ויחסיקו ממני, ואני צריך, וזה זה מנהיג את החיים, מנהל את החיים. יש אנשים שכסף מנהל את החיים שלהם. אבל כל אחד יש לו את הדברים שמנהלים את החיים שלו. כן? ולזה לא צריך, זה צריכים פעם אחת קצת לחשוב, מה זה בדיוק, מה יכול להיות שמנהל את החיים שלי, אבל כל אחד יש לו את זה. וזה לא צריכים להתבייש. אצלי יש כמה דברים שמסוג כזה שמנהלים לי את החיים. אצלי זה לא בדיוק מעמד חברתי, אבל יש דברים עיקרים אצלי בחיים שקשה לי להיפרד מהם, וזה מה שגורם לי לעשות כל מיני דברים. אז מה זה נקרא בן תורה? זה פשוט שיש עוד דבר שמנהל לו את החיים. מישהו מצא עוד דבר. עכשיו זה לא כסף וזה לא כבוד, אלא זה תורה. זה קצת אחרת. לחיות חיי תורה זה קצת, יש פה משהו שונה בפנים. והדבר השונה זה נבנה לאט לאט. תראו, זה נבנה לאט לאט, זה צריכים לבנות את זה. אי אפשר להחליט, אני רוצה לחיות חיים תורה, שמילא אני לוקח את השולחן ערוך ואני חי על פיו. זה עדיין לא חיי תורה. אני חי על פי הלכה. אבל עדיין, שאלה מה מנהל לי את החיים, מה מנהיג לי את החיים. זה השאלה. אז איך אני עושה? מה צריכים לעשות? אז קודם כל, רוצה להסביר את זה כפי מה שגם כתוב, אני חושב שגם בכל הנוסחאות של התפילה הזה, כתוב בצורה כזאת או בצורה דומה, זה בדיוק, זה בדיוק אותם המילים, אבל אנחנו בתפילת שחרית אומרים את הברכה לפני הקריאת שמע, זה הולך על תורה. ושם אנחנו מתחילים להגדיר לעצמנו איפה התורה נמצאת אצל הבן אדם. זה אומר שאומרים אהבה רבה, אהבת עולם, אני לא יודע, אני כבר לא רוצה להיכנס לבעיות. אבדונו השם אלוקינו, חם לגדול ובשעירו. אני אומר באשכנזית, אז זה ברור שאני קורא פה סידור אשכנז. חומלת עלינו, הובינו מלכנו, בעבור רבותינו שבוטחו בכל, ותלמדם חוקי חיים, כן תכננו ותלמדנו. תהיינו, האבות שלנו, אני חושב שכולם אומרים את זה, האבות שלנו בטחו בהשם. לפתוח בהשם, פירושו של הדבר, שהם היו חיים את זה. ביטחון זה מידה שתופסת את החיים. נכון? הם היו חיים עם זה. אז הוא אומר, הבינו אב הרחמון המרחם, רחם עלינו, ותן בליבנו להבין ולהשכיל. אז לא ברור בדיוק מה שנקרא רחם עלינו, איזה רחמנות צריך. תרחם עלינו. איזה רחמנות צריך. תרחם עלינו. מה זה תרחם עלינו? רחמנות של הבורא עולם אין הפרשו, פירושו של הדבר שהוא קוראים לזה פיטי, אני באנגלית ואני חושב פיטי, אני אומר פה יש ספרדית, לא יודע איך קומפסיון, משהו כזה כך כתוב פה. אני לא חושב שזה התרגום מוצלח כל כך, כי זה דבר תנועה בנפש שאני יחד איתך, אני חושב עליך. רחמנות, רחם בלשון הקודש הוא קצת אחרת. רחם זה שהבורא עולם נותן לי כלי שאני אוכל לקבל את זה. זה רחם. זה רחם, זה מלשון כמו רחם. רחם זה איפה שהילד גודל בבטן של האמא. אז רחם זה כמו שהוא נותן לי מקום או כלי לקבל את זה. אז איפה הכלי? הכלי הוא הלב. זה מה שכתוב פה. רחם, רחם עלינו ותן בליבנו להבין. תהיינו, הכלי של התורה זה הלב. אז מה זה הלב? אז חושבים שהלב זה מקום של הרגשות. לב זה דבר מרגיש. לא, אבל בתורה, בתנך לא כתוב ככה. בתנך כתוב שהבן אדם חושב עם הלב שלו. כן? ליבי ראה הרבה חוכמה. בן אדם חושב עם הלב שלו. הוא מבין עם הלב שלו. זה לא מרגיש. למרבה הפלא, בכל תנך המילה של שכל לא מוזכר. אין מילה כזאת. יש רק לב. שכל אין. וחזל ידעו היטב שבן אדם חושב עם המוח שלו. זה ידעו את זה. הם לא חשבו שהוא חושב עם הלב. זה לא נכון. הם ידעו שהוא חושב עם המוח. אבל בכל זאת, בתורה או בתנך כתוב שחושבים עם הלב. מה זה? אז הנקודה היא שבן אדם עם המוח שלו, הוא יכול לחשוב מחשבות גדולות. אבל הן לא מרכזיות לחיים שלו. לב זהו דבר אחד. זה המרכז של הבן אדם. זה מה שנקרא לב. המרכז של כל הבן אדם. זה הלב. המוח הוא גבוה, למעלה. הוא יכול לחשוב דברים שהוא לא אוחז שם. יכול לחשוב דברים עמוקים, דברים יפים, פירושים נפלאים. הוא יכול לחשוב. אבל לב זהו דבר שהוא מרכזי לחיים. זה מרכז. ופה כתוב שהתורה צריכה לתפוס מקום מרכזי בחיים. זה העבודה שלנו. שאנחנו רוצים שהתורה תיכנס ללב. והלב לא יהיה תפוס מדברים אחרים. כאן יש מלחמה, או מלחמה, או עבודה. כי הלב יכול להתפתות. והלב, המקום המרכזי של הבן אדם, יכול להיות תפוס מדברים אחרים, כפי מה שדיברנו. אבל אנחנו רוצים שתורה תקבל את המקום המרכזי הזה. לא דברים אחרים. אז זה עבודה להגיע להיות בן תורה. שתורה זה לא רק דבר שאני יודע או שאני לומד, אלא זה דבר שמרכזי לחיים שלי. וממילא זה נוגע גם לנשים. זה נוגע לא פחות לנשים, אז זה נוגע לגברים. אם חיי בן תורה, זה השאלה, שאם אני לומד גמרא, אז זה לא נוגע לנשים, הם לא צריכים ללמוד גמרא, אז זה לא נכון. אבל חיי תורה, זה לא שאלה ללמוד גמרא, אלא שהתורה תופס מקום מרכזי בחיים שלי. ולא מקום צדדי, אלא מקום מרכזי. זה העבודה שלנו. עכשיו, יש כאן שלבים שצריכים לעבוד על זה. תורה זה דבר שכלי. אחרי ככלות הכל זה דבר שכלי. זה דברים שהם לא מורגשים, זה ההבדל. הדברים, בגלל זה אנחנו חושבים. למה בן אדם חושב שלב זה מקום של הרגשה? כי בצורה טבעית, מה שתופס מקום מרכזי זה הרגשות של בן אדם. זה הטבע. הרגשות שלי תופסים מקום מרכזי. אני מרגיש מאוד מתלהב שמכבדים אותי. אני מרגיש מאוד מתלהב שמעמידים אותי במקום חשוב בקהילה. אני מרגיש מאוד מאוד צורך שאנשים יחסיקו ממני. אני מרגיש דברים. זה נקרא לב. אבל אנחנו בבעיה, כי יכול להיות שהלב תפוס גם מדברים של שכל. זה יכול להיות. וזה התורה אומרת לחושבים עם הלב. כי השכל הוא גם יכול לתפוס מקום מרכזי. זה דבר קשה לנו להבין. זה אפילו קשה להבין. אנחנו כל כך רחוקים שקשה להבין שדברים של שכל יכולים לתפוס מקום מרכזי. ולא רק הרגשות. אבל זה יכול להיות, וזה התביעה לחיות חיים של בן תורה. שאני דואג לזה שלא רק הרגשות תופסים אותי, אלא יש גם דברים שהם יותר מופשטים, גם הם תופסים מקום מרכזי אצלי. וזה העבודה. זה לא צריך להיות רק לימוד תורה או רק דברים גדולים מאוד, אלא דברים שכליים. כמו ששלם המלך אומר, ליבי ראה הרבה חוכמה. דהיינו, חוכמה תפס מקום מרכזי אצל שלמה המלך. אין? ואצלנו זה לא קורה. אצלנו הלב תפוס מכל מיני הרגשות למיניהם, ושכל הוא עומד רחוק מזה. כאן יש עבודה. אני חושב, זה העבודה שלנו לעבוד, להיות חוכמה. בן אדם שחי חיי תורה. שדברים שכליים יהיו מרכזיים אצלו. כעת לא אכפת לי אפילו מה. זה לא אכפת לי. למשל, ההתחלה של חיי תורה הוא שהחיים של השני מרכזיים אצלי. זה ההתחלה של חיי תורה. ברור? לא, לא כל כך. זה התחלה של תורה. עכשיו אתם מבינים. אני נוכל להבין. ההתחלה של תורה זה נושא בעול עם חברו. ככה סבא מקלם אומר, ככה תורה בעצם אומרת. כי ההתחלה של משה רבינו, שהוא הביא את התורה אלינו, זה הנושא בעול עם חברו. זה שהוא ראה את המצרים, הקטע היהודי, אז הוא הנושא בעול עם חברו. שורה היה צריך לראות את הצון של של יתרו, הוא היה נושא בעול עם חברו אפילו עם בעלי חיים. תהיינו, אצלו חיים של מישהו אחר, אפילו אצל משה רבינו חיים של בעלי חיים, זה תפס מקום מרכזי אצלו. עכשיו, כאן הצעד הראשון לבנות חיי תורה. כי החיים של השני, זה לא, אני לא חש את זה. אני לא יודע אם אני מסביר את זה מספיק טוב, אבל אני מנסה. החיים של השני, אני אף פעם לא חש את זה, בהתחלה. למה לא? כי אז זה לא חיים של השני. החיים של השני הם תמיד זרים לי. זה אולי מאוד חשוב להבין. שהרבה אנשים הם טועים בזה. הם חושבים, אני כל כך מרגיש, לפעמים אנשים אומרים, יש לי כל כך רגש לשני, אני הולך לשני לדבר איתו, ואז אני רואה שהוא בצהל, אז אני בוכה יחד איתו. אוח, אני ממש צדיק יסוד עולם. אני ממש נושא בעול עם חברו בצורה מושלמת. לא, אתה פשוט, במקום שאחד בוכה, יש שתיים שבוכים. ולא קרה כלום. זה לא נקרא נושא בעול עם חברו. לא, זה לא נושא בעול עם חברו. נושא בעול עם חברו הוא שאני מתחיל להבין את החיים של השני. אני מתחיל לחשוב עליו. אני חושב עליו. אני לא רק מרגיש, אני חושב על זה. לחשוב על החיים של השני, אני צריך בשכל שלי לתאר את זה. מה הולך אצל השני? אני זוכר פעם אחת, היה לי טענות, לא כל כך טענות, אבל היה לי קשה עם, עם אנשים שהכירו אותי. קשה, זה היה כמו, אני אגיד את זה, כן אני אגיד את זה, זה היה כמו, בלי עין הרע יש לי 10 ילדים בבית, כן? ואז הבית הוא מלא, גם צריכים גם בבית, נכון? אז הבת הראשונה התחתנה, ואז הבת השנייה גם התחתנה, אז נשארו 8, גם זכות. והבנים היו קצת בישיבות, היו בערב חסרו הביתה, אבל היו בישיבות 4 בנים, יש קודם 4 בנות ואחר כך 4 בנים, ואחר כך 2 ילדים, 2 קטנים, בנות. אז הבנים היו בישיבה, אבל חסרו לפעמים הביתה, ושתי בנות הגדולות התחתנו, אז בעצם יש לי 8 ילדים בבית. ואז קרה תוך שבוע, שבת השלישית התחתנה, ואחרי שבוע, בת הרביעית התארסה. עכשיו קרה לי ככה, שהיה בתוך שבוע אחד, שהבת השלישית התחתנה, היה עוד מודעת אירוסין בעיתון. אז זה לא מסתבר שזה אותה בת שמתחתנת, זה לא ניתכן כל כך, שבאותה שבוע מתארס ומתחתנת לא כל כך. אז זה צריך להיות אחרת, נכון? זה כולם הבינו ששתי בנות שלי התארסו, אבל עכשיו הכירו את המשפחה שלי, אז צריך להבין שאנחנו היינו משפחה עם 8 ילדים, תוך שבוע זה עשה ונשארו רק 2 בבית, כי 4 בעצם היו בחוץ. אז אתה מ8 ילדים, אתה נהיה 2 בבית. זהו דבר שמוזר, זה קצת מוזר, זה היה לי מוזר, זה כמו שאתה עושה דיאטה, אפילו לא דיאטה, אתה פשוט, זה עושה לך פוטש, והחיים במקום חיים רחבים, נהיים חיים מצומצמים פתאום, בית ריק. אף אחד לא חשב על זה. אמרו רק, וואו, מזל טוב, מזל טוב, שתי מזל טוב, איזה שמחה. אף אחד לא התבונן, אפילו מילימטר אחד. אפילו מילימטר אחד, לא. זה כמו, אולי גם בעל חיים עושים את זה. אתה יודע מה? אולי גם בעל חיים מרגיש בשמחה שהפרה, על יד הפרה, שמחה, אולי גם הפרה הזאת שמחה. זה אני לא בדקתי אף פעם. אולי. אבל זה הרגשה בעלמה. זה לא נושא בעול עם חברו. נושא בעול עם חברו הוא שבן אדם מתחיל לצייר, לחשוב מה באמת קורה אצל השני. בוא נתבונן. הוא עובר כך וכך, ועד עכשיו היה כך וכך. ואם כן זה כך וכך, הנושא בעול עם חברו זה הולך פה. זה נכון, יש שם גם תחושות בפנים, אבל יש שם גם שכל בפנים. בלי התבוננות אתה לא יכול לשאת בעול עם חברו. ובגלל זה, הסבא מקלם, או התורה בעצמה, אומרת, ההתחלה של תורה, ההתחלה של חיי תורה, שהאיש שהוא היה חיי תורה בשלמות, זה משה רבינו, ההתחלה שלו, זה נושא בעול עם חברו. כי זה דבר שאני עושה התבוננות על חיים של השני, מרכז לחיים שלי. אנחנו לא תופסים את זה. הספר חסידים רבי יהודה חוסיד אומר את זה. למה תפילה נתקנה בלשון רבים? היה צריך בלשון יחיד, אני מדבר עם הבורא עולם. למשל, מי שיודע את הפסוקים ברפואנו, זה בולט. כי הפסוק בירמיהו הוא בלשון יחיד, רפאני השם וערפה, כך כתוב, כך כתוב בפסוק. וחזל באו ושינו את הפסוק ואומרים רפאנו השם ונרופא, לשון רבים. למה? בפסוק כתוב לשון יחיד, תביא את הלשון של הפסוק, למה לשון רבים? אז הספר הסידים אומר, מי שלא מסוגל להעלות את הצער של חברו, שיהיה מרכזי, או שיהיה כמו צער שלו, זה אותו דבר, שיהיה מרכזי בשבילו, התפילה שלו אף פעם לא עונים אותה. אי אפשר. אתה לא יכול לענות תפילה, אבל הוא לא עונה תפילה על הבן אדם, שהוא רק חי עם ההרגשות שלו. הוא לא עונה. אפילו שאתה צריך, אתה צריך פרנסה, ואתה פונה לבורא עולם, ואתה מאמין בו, ואתה מדבר אליו, אבל אם חיים של השני לא חשובים לך כמו החיים שלך, אין, אבוי רואלם לא עונה, השם לא עונה. ככה הספר חסידים אומר. כן? זה אותו דבר. בן אדם שרק חש את עצמו, הלב שלו תפוס מההרגשים שלו בעצמו, אין שום רוחניות שם בפנים. אין. ואפילו שהוא אומר, לא, יש לי רוחניות כי אני באמת מתפלל להשם שיעזור לי. אבל הלב שלך, המרכז שלך, תפוס מעצמך. תפוס מהצרכים שלך, מהכאב שלך, זה מה שנמצא בלב שלך. הבורא עולם הוא לא עונה את זה. הוא עונה שאם המרכז של בן אדם יכול להיות תפוס גם מדברים אחרים, דהיינו זה השכל. עכשיו אתם רואים, השכל זה לא צריך להיות שכל מופשט של זיקה כקנוסה או לא יודע מה שיש בגמרא, זה לא רק זה, זה חיי תורה. אבל חיי תורה זה שהבן אדם עושה דבר שהוא בשכל, דבר שהוא לא בחוש בהתחלה אלו בשכל, הוא עושה את זה דבר מרכזי לחיים שלו. וזה עבודה בשביל כולנו. זה עבודה בשביל כולנו. זה עבודה שמאפיינת את הכלל ישראל. שאנחנו רושבים, זה אתם רואים את זה פה, לא יודע איזה, איך זה פה במקסיקו, אנחנו רואים את זה במקסיקו קצת אחר, כי הקהילה פה נהייתה בצורה אחרת. אבל למשל באמריקה, ששם יש הרבה יהודים חילונים, הרבה מאוד, חילונים חילונים כאלה, אבל בכל מקום שיש צורך בשביל עולם, אם זה להציל את הדולפינים, או אם זה לשמור על העצים בקליפורניה, לא אכפת לי מה, כל דבר שיש צורך בעולם ויש ועדה, אני חותם לך שבראש הוועדה או במשנה לוועדה זה יהודי. זה תמיד ככה. הם תמיד דואגים למשהו, כן? הוא לא יכול לשבת רגוע, ליהנות, וזה מדבר על יהודים עשירים, כן? אבל הוא לא יכול, יהודי שהוא איזו הון עתק, ומה שהוא עושה זה לשבת בהוואי וליהנות מהחיים, זה לא יהודי. זה לא, זה רק גוי יכול לעשות. הוא יכול לשבת וליהנות מעצמו. זה, יהודי לא יכול. על כן יש. הוא צריך לעשות משהו, הוא צריך לתקן את העולם, הוא צריך לעשות משהו עם ה... הוא צריך את זה, כי זה הטבע של יהודי. עכשיו, בצורה גולמית, זה לא מספיק, אנחנו צריכים לעבוד על זה. העבודה של הדבר הזה, זה נקרא עבודה של חיי תורה. עכשיו, לא אכפת לי מה, אבל צריך להיות דבר בפנים, בלב של בן אדם, שהוא רואה יש דברים אחרים שהם חוץ ממני, חוץ מהרגשות עצמיות שלי, שהם חשובים לי, מרכזיים לחיים שלי. זה נושא בו עם חברו, או שזה גם כן תוכן תורני או דברים כאלו, אהבת השם או דברים כאלו. ועכשיו נראה. בשחריס... בשחרית אנחנו אומרים את הברכה של אבו רבו, ושם אומרים אתם בליבנו, וזה אנחנו יחד לאובנו לאבו לעיר השמחה. זה מה שאנחנו רוצים, שהלב שלנו יהיה תפוס, ופה הנושא הוא שזה נושא של תורה, ונושאו אהבת השם. זה אותו נושא. בגלל זה, הקריאת שמע, בעצם זה קריאת שמע, זה דברים שבאמונה, שייחוד השם או אהבת השם, דברים האלו, הנושא של קריאת שמע זה הלב. זה הנושא. כל הקריאת שמע זה הלב. בהתחלה זה כתוב על לבביך, ובכל לבובך, ועל לבובך, וצריכים להניח תפילין. כן? על ידיך כתוב בהלכה שזה צריך להיות ממול ללב. ואחר כך הפרשה שנייה גם כן, בכל לבבכם, ואחר כך כתוב פן יפתה לבבכם, ואחר כך חוזרים ושמתם את דברי אלה על לבבכם, על לבבכם ועל נפשכם. ואחר כך בסוף, בסוף בפרשה ציציס אומרים עוד פעם, כן? ולא יססורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כל הפרשה, שלוש פרשס אלו, זה פרשס שאנחנו ממשיכים את הקו הזה, שהתחלנו אותו באב או רבו, התחלנו את הקו שרוצים שהלב שלנו תפוס מתורה, תפוס מדבר רוחני, עובדים על זה בפרשס בקריאת שמה. בקריאת שמה זה עבודה עם זה, עובדים עם זה, איך אני יכול לפעול שהדבר המרכזי אצלי בחיים זה אהבת השם. או בפרש השני, הדבר המרכזי בחיים שלי זה קיום מצוות או עבודה. לא עובדוי בכל לבבכם ובכל נפשכם, זה עבודה. בהתחלה זה אהבה ואחר כך זה עבודה, שלעבוד זה דבר עיקרי. ושם יש אפשרות להישבר. פן יפתה לבבכם, אפשר לקבל פיתוי עליו. בפרשה שלישית הוא שאני נשמר מזה שהלב שלי לא עושה לי בעיות, שהוא הולך לחפש איפה אפשר לקבל תזונה לאותם הכוחות השליליים בפנים. זה מה שנקרא לטור. לטור זה כמו ספי, כן? אספיונאז', כן? אז הלב יכול ללכת, בוא נראה בעולם מה יש שם בפנים. אולי יש דברים מעניינים בפנים שאחר כך גורמים לי להרגיש משהו בלב. אז זה נקרא, ולא יש אסור, אסור לעשות את זה, שאנחנו, בן אדם, הוא לוקח את הנקודה המרכזית שלו, והוא מתחיל לעשות אספיונאז', איפה אני יכול לקבל תזונה לדברים השליליים שלי. זה נקרא, לא יש אסור, אחרי לבבכם. אז זה עבודה שלמה של קריאת שמע. אבל זה העבודה שלנו יומיומית של לחיות חיי תורה. אז לחיות חיי תורה זה לא דבר מופשט בלבד, אלא זה דבר מעשי מאוד, שדברים שהם מעבר לתחום הפרטי שלי, מעבר להרגשות שלי, הם יהיו מרכזיים לחיים. עכשיו, בצורה מעשית, דבר הזה צריכים לעשות את זה בפועל, וזה עבודה לבנות משפחה על זה. בן אדם צריך לבנות את עצמו, אבל יש לו גם שותף בבית, אז בן אדם צריך לבנות משפחה על זה, שהדברים שמנחים את החיים שבתוך המשפחה, זה לא יהיה רק דברים של תחושה להרגיש טוב, אלא צריכים לחנך את עצמו וגם לחנך את הילדים, שהם יבינו שיש דברים חשובים בחיים שהם לא רק מוחשיים. הרבה אנשים הם לא יודעים את זה. הם חושבים, אני צריך לחנך את הילדים שיהיו צייטנים. אני צריך לחנך את הילדים שיכבדו את ההורים. אני צריך לחנך את הילדים? לא, אני צריך לחנך את הילדים שאצלהם ואצלי וגם אצל בבית שלי, הדבר שנמצא במרכז המחשבות זה לא רק איך שאתה מרגיש, אלא מה אתה עושה בשביל דבר יותר גדול. האם משהו כזה תופס אותך? שאנחנו מדברים בבית שיש שולחן שבת, אחד מהדברים שאפשר לעשות בשולחן שבת זה ליצור לב של משפחה. זה אפשר. והרבה אנשים הם לא עושים את זה, כי בשולחן שבת למשל, במקום לדבר על דברים חשובים בחיים, הם, אם כבר מדברים על רוחניות, עושים מבחן לילד. אני לא יודע איך זה הולך פה במקסיקו, מסתום זה אותו דבר. יש רק כזה דף קשר שמקבל הביתה, אז אתה שואל את הילד את השאלות של כתוב בדף קשר. אני, הדף קשר של, של הילדים שלי, אף פעם לא הופיע על יד השולחן. לא הופיע. לא. השולחן שבת שלי זה לא כדי לעשות שירות לרבה. השולחן שבת שלי זה כדי לבנות את המשפחה שלי, שיהיה להם דבר מרכזי בחיים, שהוא לא רק הרגשות, אלא יש דברים חשובים. זה תלוי מה אתה לוקח. אני יודע, אולי יש פה אנשים שלמדו בישיבות, אני הייתי חברו של שמואל אריאלי. אתם שמעתם על אושר אריאלי, שהוא נותן שיעור במיר? אז אני הייתי חברו של האח שלו. גם אני חבר של אושר אריאלי. היום חבור ביחד. אבל הייתי חברו של אח שלו. והאח שלו הוא סיפר לי בבית של רבי יעקב אריאלי, שזה היה בית של תורה בהחלט. כן? שאין שום שאלה בזה. אבל בבית שלו, בשולחן שבת, לא דיברו דברי תורה. בבית של שבת, בשולחן שבת של משפחת אריאלי, דנו איך אפשר לעשות חסד עם אנשים. זה היה דיון. כן? אם אני אומר לך, אושר אריאלי, אז אתה חושב, אושר אריאלי בשולחן שבת שלו, משתום מדבר על, 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 על חוויסוס חסקה זבתים, או מדבר חווי על, 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 על משהו כזה, לא? זה מה שמעסיק אותו. ואבא שלו היה אותו דבר. אני לא יודע אם מישהו פעם קרא, על שבועס יש להם ספר. כן? אבא שלו היה חבר של רב נוחום פרצוביץ'. דיינו, הוא ידע ללמוד. באמת ידע ללמוד. אבל בשבת, שולחן שבת שלו לא. זה לא הנושא. הנושא היה חסד עם אחרים. זה היה הלב של המשפחה. כן? זה היה הלב של המשפחה. אבל אצלנו אין את זה. אצלנו זה הצ'ונט, המקסימום שאומרים, זה לקובד שבס קוידש. איזה יופי, אתה חושב שזה עוזר? לא עוזר כל כך, כי עדיין החמין, פה צריכים להגיד חמין או צ'ונט, איך שאתם רוצים, יותר טעימים מהקובד שבס קוידש. לא, צריכים לעשות דבר מרכזי. זה הזמן שבונים מרכז במשפחה. ואנחנו מפקירים את זה. אנחנו מפקירים את ההזדמנות הזאת, שאפשר לבנות מרכז. אצלי במשפחה, אני לא דבר אצלי מה שהיה, אבל למשל, ניסיתי למשל, אצלי במשפחה, אחד מהדברים המרכזיים הוא שהבורא עולם מעוניין בנו. הוא רוצה לחנך אותנו. אז תמיד היה, מה יכול להיות המסר החינוכי? מקרה, גם באו אליי אנשים עם כל מיני בעיות. אז אני מספר מה הבעיות. אז זה לא שאלה פסיכולוגיה, איך אני יכול לפתור את זה בצורה פסיכולוגית. זה לא מעניין. אבל מה המסר? מה יכול להיות עבודה הקשורה לזה? מה יכול להיות החינוך של הבורא עולם? וזה הדבר מרכזי. אני יודע שזה דבר מרכזי בחיים של הילדים. כי פעם, סיפרתי את זה, כי פעם היה לי, לא יודע אם זה היה לי, 10 ילדים, אז חושב שפחות, 8, משהו כזה. אבל היה אז, יש הרבה. אז מילא, אבל היה זמן שהיו כמה בעיות בתוך שבוע, שבועיים. אחד היה נקע ברגל, אחד היה דלקת ריאות, משהו כזה. ילדים היה להם דבר. אז אני בלילה שומע איך שהבנות הגדולות הולכות לישון. אז אחת אומרת, אולי נבדוק את המזוזות? אז השנייה אומרת, אבא ייתן לבדוק את המזוזות במשך כל השנה, חוץ מעכשיו. עכשיו צריכים לחשוב מה הבורא עולם רוצה מאיתנו. ככה ילדה אמרה. כנראה המסר הזה עבר. שהעניין הוא לא איזה לתפוס איזושהי סקולה כדי להיפטר מהבעיות, אלא פה יש מסר ואנחנו צריכים לחשוב מה הבורא עולם רוצה מאיתנו. זה עובר לילדים. אז צריכים ליצור לב בתוך המשפחה. צריכים ליצור נקודה מרכזית בתוך המשפחה. לצורך זה יש סעודת שבת. אני לא יודע איך אתם עושים את זה, אבל על הדבר הזה, למשל, אצלי בבית, היה הרבה דיבורים גם בינינו, כן? בין אשתי ובין ביני. שאנחנו דיברנו ביחד על זה, הרבה. לא דרשות שלי, אני לא מוסר דרשות בבית, אלא דנו על זה, מה יכול להיות? וזה לאט לאט נהיה מרכז בחיים. וזה מרכז אישי שלי, של המשפחת לויכטר. אצל משפחת אריאלי, הדבר המרכזי היה חסד עם אחרי. במשפחה שלכם זה יכול להיות משהו אחר. אבל לא ייתכן שבית יהודי הוא בית שאין לו דבר רוחני שהוא במרכז שלו. זה לא ייתכן. זה לא ייתכן. זה נקרא חיים של בן תורה. כן? זה נקרא חיים ששם בתוך הלב, בתוך המרכז של החיים של המשפחה, יש שם דבר יותר ממה שרק להרגיש. זהו עבודה גדולה, ואני חושב שפה במקסיקו זה עבודה גדולה כפולה ומכופלת. פה נהיה אמיתי, פה נהיה אמיתי. הדור הצעיר חי על ריגושים, חי על זה. חי על ריגושים. ואנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה. אנחנו לא יודעים. לא יודעים איך להתמודד עם דבר הזה. חיים על ריגושים, זה רוצים להרגיש משהו, רוצים להרגיש כיף. ואם זה לא כיף גופני, זה כיף וירטואלי. רוצים, כל הזמן רוצים להרגיש משהו. ויש הורים שהם חושבים, כדי שהילד יהיה מאושר, אני צריך לספק לו את הדרישות שלו. ואז יהיה לי שקט, או אז הילד יהיה מאושר. זה לא ככה. אז זה לא רק בגלל שזה לא כל כך חרדי שמספקים את זה, אלא זהו דבר שמזיק לבניין של הפנימיות של הבן אדם. הוא בפנים לא תפוס ממשהו יותר נעלה, הוא לא תפוס מזה. הוא תפוס רק מההרגשים שלו. ואדרבה, מחזקים את זה. מחזקים את ההרגשים הזה, אלו, כל הזמן. וזה אנחנו צריכים למצוא דרך איך אפשר לעשות את זה שזה לא יקרה, שהילדים יגדלו ויש דברים יותר נעלים שהם מרכזיים לחיים. צרות של מישהו אחר, אמס, יכול, למשל לי יש אישית נטייה כזאת, אבל יש למשל אחד מהילדים אצלו הדבר שבאמת תופס אותו שצריך להיות צדק, חוש צדק מפותח ביותר, וזה גרם לכל מיני בעיות בבית ספר. אתם מכירים את זה, לא שותקים בדיוק, אתם רואים את זה עליי, לא שותקים בדיוק, ואז יש חוש צדק, ואז בבית ספר הרבה יותר נוח לשבת ולשתוק, ועושים עוול לשני, עושים עוול לשני. יש לי בת אחת נושא בעולם חבר, היא באה הביתה נושא בעולם חברו. הייתה בת שהיא הייתה באה מבית יותר מודרני, ובבית ספר עשו בעיות שם, עשו לה קצת בעיות, והיא בתור טיפשה, זה אסור להיכנס עם פלאפון לא קשר, לא שחרר כבר, אתה חושב את זה, פלאפון לא קשר, היא הייתה כבר בכיתה בוגרת, פיתת י' ב', אבל אסור להיכנס פלאפון לא קשר לבית ספר, אפשר להפסיק את זה. ואותה, הילדה נהדרת, נהדרת, היה לה דבר כזה בכיס, שעם צלצול, והצלצול הלך באמצע כיתה. ועכשיו היא צריכה להביא את הפלאפון למורה, ואם היא מביאה את הפלאפון שלה למורה, אז היא בחוץ לבית ספר. והיא הייתה בת ש... צריכים להחזיק אותה בבית ספר, היא צריכה את זה, היא צריכה את הבית ספר, אבל הטקן שלה, זה מאוד קשה לעבוד נגד, אתם מכירים את זה, גם פה יש את זה, מאוד קשה לעבוד נגד טקן של בית ספר. אז הבת שלי הייתה שמה, אז הטלפון הלך, ואז היא הולכת, והיא לא יודעת מה, אז הבת שלי מוציאה את הפלאפון הכשר שלה, והיא נותנת לה, והיא מקבלת את הפלאפון הכשר של החברה, והיא הולכת עם הפלאפון של הבת שלי, ומוסרת את המורה. כן? מותר? אסור? לא, זהו, זה הנושא. אתה יכול להגיד, זה אסור, שקר. אבל לא, היה פשוט נושא בעול עם חברו דבר מרכזי. זה, היא לא יכולה אחרת. היא לא יכולה אחרת. והמורות ידעו את זה. הם ידעו את זה, הם סגרו את העיניים, עין וחצי, וקיבלו את זה, ובסוף היה איזה עשרות שקר על זה. לא, זה, אני הלוויתי לה את הטלפון, וזה צלצל אצלה, הפלאפון שלי, אה? בוב המייסס, אה? שום דבר לא. ומה, אני כעסתי עליה? לא. זה דבר מרכזי לחיים, שמישהו אחר לא יכול להיות בצרה. כמה פעמים אתם רואים שילד בצרה, כמו שמעתי כבר פעמיים, פה במקסיקו יש גם את התופעה הזאת בבית ספר, לא יודע, בבולינג, אתה יודע מה זה בולינג? אז למה לא עומדים ליד הילד שהוא מסכן? אתם רואים כמה ילדים מסתכלים על מסכן, נו, מסכן, נו, מסכן, נו. אתה יהודי אתה? אתה יהודי? הצער של השני לא נוגע לך, לא, לא מחונכים לזה. וככה זה נהיה כזה הכשר, כי כתוב בספרי פסיכולוגיה שהבעיה של הדור המודרני זה בולינג בתוך הבית ספר, אז אצלנו זה גם קורה, הם לא צריכים לעשות שום דבר. מה לא צריכים לעשות שום דבר? ודאי צריכים לעשות משהו. זה כל הדברים האלה צריכים לחנך את הילדים, שמשהו תופס את המרכז של החיים. זה חיי תורה. זה התחלה של חיי תורה. ודאי יש בזה מדרגות מדרגות. וחיי תורה עוד יותר, זה דברים גדולים, גדולים, ערכים גדולים מאוד, ואולי אפילו מופשטים, הם תופסים מקום מרכזי בחיים. יש בזה מדרגות, אבל אני רציתי פה, בגלל שציבור הוא ציבור גדול, ויש גם נשים, אז אני לא יכול להגיד חיי תורה, פירושו של הדבר שאתה קובע איתים לתורה במשך כל הבוקר, וחס ושולם רק בחיי תורה, זה היה פיתוי, זה היה פיתוי לב, וזה מאוד קל לדבר, ואז זה היה מאוד יפה, ואולי אני יכול אפילו להלהיב את הציבור הזה, אני לא מומחה בזה כל כך, ואז היה אולי יוצא משהו, לא, אבל זה לא אמיתי, כי לא נותנים לזה מהלך, אני רציתי לתת לזה מהלך, מה הכוונה בזה? וממילא אפשר גם כן להתחיל עם זה, ומתחילים עם זה כמו נושא בעול עם חברו, כמו צדק, כמו חוש דברים של דברים האלו, עם זה מתחילים. אפשר להמשיך ולהמשיך, כל אחד יכול להמשיך, אבל זה מוכרח להיות. בלי זה אנחנו איבדנו את המשחק, איבדנו את העולם. אנחנו נהפכים לבני אדם מגושמים בלבד, שהלב שלנו תפוס רק מהרגשות שלנו, אנחנו אנשים מגושמים בלבד. תבינו עד כמה זה נורא, מה שאני שואל. תבינו עד כמה זה נורא, אפילו שלא אולי לא פייר, כי כך מדברים, אבל עד כמה זה בעצם נורא, שאני שואל, מה זה לב? ועונים לי, לב זה הרגשות. כך עונים בדרך כלל, תעשו סקר. אני עושה סקר בארץ, כל ציבור שבעולם, שואל, מה זה לב? עונים לי, לב זה הרגשות. תבינו עד כמה שזה גרוע, עד כמה זה דבר לא נכון. זה לא נכון ממש. וזה לא רק לא נכון טכני, אלא יש כאן חיסרון בעצם, כי הלב הוא המרכז של הבן אדם, וזה צריך להיות תפוס גם מדברים רוחניים. לא יכול להיות תפוס רק מהרגשות. זה לא יכול להיות. זה תפוס מדברים רוחניים. למחשבות על הזולת, מחשבות על הבורא עולם, ולא רק הרגשות בלבד. זה מה שרציתי להגיד, לפי מה שביקשו ממני, לדבר פה על מה זה נקרא חיי תורה. אני מקווה שנוכל לעבוד עם זה משהו, שולחן שבת, חינוך ילדים, חינוך של עצמנו, אבל יש פה הרבה מה לעבוד. יש הרבה מה לעבוד, ובאמת זה דבר מעניין מאוד, לעבוד שאולי משהו אחר, משהו שונה, מרק ההרגשות ההתחלתיות האלו, הרגשות של כבוד וכסף ודברים כאלו, אולי גם משהו אחר יכול להיכנס לתוך הלב שלי? זה דבר מעניין מאוד, על זה אני חושב כדאי לעבוד בשביל כולנו. עד כאן.